רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני גיל חובה ואנחנו בפודקאסט אוכל ישראל. טיפונת פרסומת ומתחילים.
בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה, ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
גיל חובה הוא אוכל ישראל, עם המלצות על מסעדות שוות ועם מתכונים שכדאי לבשל עכשיו.
שלום, אנחנו באוכל ישראל ואני גיל חובב נמצא כאן כדי לתת לכם המלצות על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים שהכי נכון לבשל עכשיו. לפני שאנחנו מתחילים לדבר, הרגעה, לא צריך לרשום שום דבר, כל המידע נמצא באתר שלי foodspy.co.il, זה foodspy.co.il, שם תמצאו את הכתובות, מספרי הטלפון, המתכונים כתובים, אפילו צילומים, כך שעכשיו אפשר להתרגע ולהאזין. על איזו מסעדה נדבר הפעם? הפעם נדבר על הקובייה שבשוק התקווה בתל אביב. מסעדת שוק יחסית חדשה ומקסימה, בואו נפתח לרגע את הקונספט של מסעדות שוק. כמובן שהם אמהות הז'אנר עם מחנה יהודה בירושלים, מסעדה שטיפונת הפכה כבר לקלישאה, שקורסת לתוך עצמה. ולמה? האוכל מקסים, אני מדבר על מחנה יהודה, כן? האוכל מקסים, אבל המקום כל כך הפך להופעה לתיירים, והוא כל כך רועש, והוא כל כך מלא במלצריות חשות שעסוקות יותר בלרקוד בין השולחנות, מאשר בלהביא לך את המנה בקצב הראוי, שלפעמים אתה אומר, למה לי? אני אלך למסעדה אחרת של אותה קבוצה, קבוצת מחנה יהודה, שמלוא כל התבל כבודה, יש להם מסעדות בפריז ובלונדון, ובירושלים כמובן מסעדות רבות, ושם אהנה יותר. מסעדת הקובייה, שהיא מסעדת השוק האחרונה שנפתחה בתל אביב, אחת מתוך סדרה ארוכה, עדיין נהנית מחזקת ה... תמימות. היא אכן ממוקמת בשוק, היא בעצם המסעדה המפונפנת הראשונה שנפתחה בשוק התקווה בתל אביב, והיא עד מהרה הפכה לקבוצה של שלוש מסעדות, כולן בסמטת הודיה בשוק התקווה, אבל עדיין היא לא עפה על עצמה ברמות שהזכרנו קודם. פתח את המסעדה בחור בשם שי אלפסי, כשהוא פתח את המסעדה עבד איתו גם טבח מקסים בשם ג'לאל סלם, שכבר עזב את המקום והמשיך למסעדות אחרות, הכל בחברות. למה אני מת על שי אלפסי? חוץ מהאוכל שהוא מגיש, שתכף נגיע אליו, כי כשבאתי למסעדה בפעם הראשונה, איפה שי אלפסי היה? נכון, על הגג של המסעדה. עומד על האסבסט של הגג או על הפח הגלי של הגג, הוא מנסה לבדוק מה מקצר לו את החשמל, הגרילנדה או המזגנים. ואני חושב שיש בזה משהו מקסים, משום שכיום אנשים כבר הפסיקו לעבוד במקצועות אמיתיים. תסתכלו על הילדים של כולנו, מה הם לומדים? או קולנוע, או פרשנות הקולנוע, או טלוויזיה, או תיאטרון, או טיפול במים ובאבנים טובות. וזה סממן של אליטה שקורסת לתוך עצמה. אני כל כך אוהב אנשים שיודעים לתקן תקלות בחשמל. זה מראה שכשהעולם יגיע אל קיצו, הם ינצלו, ואולי אפילו יצילו אותנו. שי אלפסי גם מבין באוכל ובאירוח, אבל גם מבין באיך דברים צריכים לזוז. ולכן המסעדה שהוא פתח עובדת כל כך יפה. איזה אוכל יש בקובייה? ובכן, האוכל הוא בשרי וחשר. ממול יש את קפה הודיה, זה העסק החלבי של שי אלפסי, שם אפשר לאכול את הקינוחים החלביים. האוכל בקובייה כאמור הוא בשרי, ולכן הקינוחים בקובייה יהיו בלי חלב ופחות מוצלחים, אבל הבשרים והדגים בקובייה נהדרים. מנת הדגל של הקובייה היא כמובן הערייס, הערייס שזה בעצם ההמבורגר הערבי שכבש את הארץ בסערה. כיום אין כמעט מסעדה בשרית שאינה מגישה הערייס. אני חושב שהערייס הטובים ביותר בארץ מוגשים או במיט פוינט, שזו קצבייה, תאמינו או לא, בהרצליה פיתוח, בבית מרכזים. שם יש מנה אחת שמכינים בה קצבייה עצמה, וזה ערייס, יש להם טבון רק לצורך זה, ובמסעדת הקובייה. ולמה הערייס של הקובייה כל כך טובים? משום שהם לא מתביישים להכביר בעמבה. אנחנו בשוק התקווה, אחרי הכל, מעוז עיראקי, יש שתי חנויות עמבה גדולות בשולי השוק, ומסעדת הקובייה משתמשת בהרבה מאוד עמבה כדי להכין את הרייס שלהם. פיתות ממולאות בבשר קצוץ, הרבה עמבה, הרבה טחינה, עשויות על הגריל, הפיתה והבשר שבתוכה, מנה פשוט נפלאה. התפריטים של הקובייה כתובים על קרעי קרטון גלי. יש למנות שמות, זה דבר קצת מצער, השמות של המנות מתייחסות לכל מיני מספרי בסטות בשוק, זה מין טלטל שמן הסתם יחלוף בעתיד, אבל האוכל מאוד מאוד טעים, מאוד צבעוני, עשוי ביד קלה, זו לא מסעדת שוק, מזיעה ניחרת של אוכל עם הרבה שומן, הרבה תבלינים כזה כבד, שגם למסעדות כאלה יש מקום כמובן, כן טובות, אלא מסעדה שיותר מתכתבת עם הטעם התל אביבי העכשווי, יש סביצ'ה, יש פלטת סלטים, יש דג בגריל כמובן, דברים מאוד מאוד טעימים. הפתיחה אגב של הארוחה היא זנבות פיתות בטיגון עמוק שמוגשים עם פנחה קטנה של טחינה וחריף. ורק מזה הייתי יכול לסבוע אם היו מגישים לי את זה מספיק, אני יכול לאכול את זה מבוקר עד ערב, דעקה, זה לא הדבר הכי מרזה בעולם. עוד מנה שמאוד מאוד חשוב לדבר עליה במסעדת הקובייה היא הפריקסה והמעקודה. אז כבר לפי השמות אתם מבינים שמדובר בבישול צפון אפריקאי. שי אלפסי ראה כי טוב, אחרי שפתח את המסעדה הבשרית ואחרי שפתח מולה את בית הקפה החלבי, אמר יש לי תיאבון לעוד. טרח פתח מעבר לקיר דוכן קטן שנקרא הדוכן, ועכשיו שימו לב לסיפור מקסים. מדי בוקר מתעוררת אמו היפהפייה של שי אלפסי בקריית גת, עושה את דרכה לתל אביב, מגיעה לדוכן ומכינה לחמניות פריקסה, ממלאה אותן בכל הטוב של סנדוויץ' טוניסאי, סלט ביצים, סלט חריף, טונה וכו' וכו', ומכינה גם מעקודה. שזוהי הפשטידה הצפון אפריקאית, אתם יודעים, אם אתם מרוקאים, אתם תקראו לה מחמר, פשטידה הצפון אפריקאית של תפוחי אדמה, גם אותה אפשר לקבל בתוך הפריקסה. אני אישית, כשאני הולך לאכול בקובייה, ואני עושה את זה די הרבה, אני מזמין מהדוכן אל המסעדה, לחמניית פריקסה ממולאה במעקודה, כי זה נורא נורא טעים. ואני אומר, עם כל הסלטים, לא להסס, מביאים את זה באהבה רבה, זה גם מאוד זול. מה כדאי לשתות כשאוכלים את האוכל הזה? יש בקבוקונים קטנים של ערק, יש גם ערק לפי כוסית, יש את כל המשקאות הרגילים, המון קוקטיילים שהמסעדה המציאה לכבוד השוק, ושוב, אם נורא חשוב לכם לסיים את הארוחה שלכם בקפה הפוך כמו שצריך, ולא רק באספרסו קצר שיראי שמיים יכולים להרשות לעצמם בסוף ארוחה בשרית, אתם פשוט קמים, חוצים את הסמטה, נכנסים לקפה הודיה שממול, מזמינים קינוח חלבי, מקבלים קפה חלבי, ומגלים שבבית הקפה החלבי שממול אפשר לאכול גם ארוחות בוקר נפלאות. אז, מסעדת הקוביה בשוק התקווה נמצאת ברחוב הודיה 22. זה אומר שאתם נכנסים לשוק מהרחוב הראשי של השוק, מרחוב אצל, בפנייה השנייה ימינה, ואז תראו את מסעדת הקוביה ואת שתי אחיותיה הקטנות, קפה הודיה והדוכן, ממש מולכם. הגענו אל חלק המתכון שלנו, ומתכון על אחת כמה וכמה יש כאלה שמרגישים שהם חייבים לשלוח יד ולרשום אותו, לא לרשום שום דבר. הכל נמצא באתר שלי foodspy.co.il, כולל כמויות, כולל אופן ההכנה, כולל תמונות. מה אנחנו הולכים לבשל השבוע? תראו, זה נושא עצוב, אבל אין ברירה אלא להתייחס אליו. אתם יודעים שישראל היא ארץ ברוכת טבעונים. אנחנו מסתכלים סביבנו, פתאום כולם חוזרים בתשובה. כולם אומרים, רגע, יש בזה משהו מן החי, יש בזה משהו מן הצומח, אני לא רוצה לגנוב את זה לחתול, אני לא רוצה לגנוב את זה לכבשה, אני לא רוצה לאנוס דבורה. אין ברירה, צריך להתייחס גם לצרכים שלהם, הם בדרך כלל אנשים מאוד נחמדים ומאוד מוסריים. והיום אנחנו נכין עוגה טבעונית, לא להיבהל, יותר משהיא טבעונית היא טעימה, והיא אפילו לא עושה מאמצים כדי להפוך לטבעונית, כי היא נולדה כזו. זו עוגה ערבית שנקראת קיזחה, תנסו להגיד את זה, זה יפה, זה עם קוף כזאת מאוד מאוד גרונית, קיזחה, ואפשר לשמוע מן השם של העוגה שיש בתוכה הרבה קצח. זו עוגת רושם, כי היא שחורה מאוד ונווה מאוד, והיא גם עוגה למתקדמים. הטעם שלה הוא מריר. מריר מתוק כמובן, אבל יש בה בהחלט מרירות. מריר זה טעם שהוא מאוד טוב בבישול, לא להיבהל, כן? כולנו שותים קמפרי, קמפרי הוא ממש משקה מר, ואנחנו אוהבים אותו. קיזחה היא עוגה שבעצם חתוכה לעוגיות, והיא מרירה. אני אישית חשבתי שהעוגה הזו מקורה בנצרת, נצרת הערבית והיפה, לא נוף הגליל, העיר שמתגעה את עצמה מחדש. מתברר שטעיתי. אני פגשתי את העוגה לאחרונה במסעדת לונה המקסימה בנצרת, ואז הודעתי שהעוגה הנצרתית וכו' וכו' וכו', העירה לי נוף עתמנה, בחירת השפיות הערביות בארץ, שהקיזחה מקורה בעצם משכם, ואחר כך היא נדדה הצפונה. אז מה מיוחד בעוגה מעבר לצבעה השחור? כמות דמיונית של תחינת קצח, שזה מרכיב שקצת קשה להשיג, אז הנה אני אומר לכם איפה. קודם כל, אם אתם תל אביבים, ברחוב יהודה הימית יש חנות מקסימה בשם טרי בריא, רחוב יהודה הימית ביפו, ושם יש תחינת קצח. שנית, אם אתם ירושלמים או גרים במרכז הארץ, באבו גוש יש חנות מדהימה שנקראת אליסמין. זו החנות שעושה ומוכרת את התחינה הטובה ביותר בארץ, ויש להם גם תחינת קצח שחורה. וגם בחנויות טבע למיניהן ומעדניות טבע מוכרים תחינת קצח. זה מאוד דומה לתחינה בהתנהגות, אבל שימו לב, אין לזה טעם של תחינה. זה עשוי מהגרגרים השחורים של הקצח, ולכן יש לזה צבע אחר לחלוטין, וכמובן טעם אחר לחלוטין. בעוד שלתחינת סומסום יש טעם כמעט ניטרלי, תחינת קצח זה אגרוף מר לפרצוף. אנחנו רוצים להכין את הקיזחה שלנו כי היא יפה, ומשום שהיא סיום מושלם לארוחות לצד כוס תה או כוס קפה, במיוחד לאלה שאומרים, אני לא רוצה משהו מתוק מדי, אני לא רוצה משהו כבד מדי. משבצת אחת של קיזחה היא סיום מושלם לארוחה ים תיכונית. איך מכינים את הקיזחה? שימו לב למרכיבים, כי זה מאוד מרשים. 3 כוסות סולת, 2 כוסות קמח תופח, כוס אחת של שמן זית, כוס אחת של סוכר, וכוס אחת של תחינת קצח. לכל זה אנחנו נוסיף מאוחר יותר גם 250 גרם אגוזי מלך שנקצוץ או נרסק במעבד המזון, וגם סירופ סוכר שעשוי מכוס סוכר, כוס מים ומיץ מחצי לימון. וכך מכינים את העוגה. אנחנו עושים תערובת מהסולת, הקמח, הסוכר, המים, אנחנו מוסיפים כוס וחצי מים, וחוס שמן הזית. וכמובן, תחינת הקצח שלנו, כוס שלמה. מערבבים את כל זה למשהו שנראה כמו בוץ שחור. זה נראה מאוד מאיים, אבל אל תיבהלו, תסמכו עליי. יש ביטוי שאומר, אל תראי תולעת יעקב. זה ביטוי מן הנבואה, זה אומר, ארץ ישראל, לא לפחד, עם ישראל, הכל יהיה בסדר, אז אל תראי תולעת יעקב. עשינו בוץ שחור, אנחנו לוקחים חצי ממנו, משמנים תבנית, בדרך כלל מקובל לעשות את זה בתבנית עגולה, משמנים תבנית, כמו תבנית של עוגה, משהו בקוטר של, בואו נגיד 30 סנטימטר, משמנים בשמן זית, וחצי מהבוץ השחור שמים בקרקעית התבנית, מהדקים ביד רטובה, כדי שזה יהיה בגובה אחיד. על זה רבע קילו אגוזי מלך קצוצים, על זה את החצי השני של הבוץ השחור שלנו, ושוב, להדק ביד רטובה. עכשיו אנחנו לוקחים סכין חדה, וחותכים את העוגה שיש לנו עוד טרם אפייתה לצורות של יהלומים. זה פשוט לעשות קווים מקבילים באלכסון אחד, לסובב את התבנית, קווים מקבילים באלכסון שני. אופים בתנור בחום של 180 מעלות חצי שעה, מוציאים את העוגה ואז שופכים עליה סירופ סוכר. איך הכנו את סירופ הסוכר? אתם זוכרים שיש לנו כוס מים, כוס סוכר, ומיץ מחצי לימון, את כל זה אנחנו מרתיחים, ואחר כך מבשלים ברתיחה עדינה עוד 5 דקות. כשיש לנו סירופ שטיפונת טיפונת יסמיך, הוא עדיין מימי לחלוטין, אבל טיפה יותר סמיך ממים, אנחנו משקים את הקזחה שלנו היטב היטב, עד שהיא כבר לא יכולה לספוג נוזלים, ונותנים לה לנוח. אם רוצים, אפשר על כל יהלום שחתכנו מן הקזחה, על כל משבצת, על כל פרוסה, לשים, אפילו לתחוב, או חצי שקד, או פיסטוק קלוי, או צנוברים אם אתם רוצים. זה מין קישוט כזה, זה לא נורא חשוב לטעם, אבל זה מאוד יפה, זה נותן לקזחה מראה יותר תכשיטי. ואז פורסים בזהירות לפי הקווים שסימנו, שימו לב, כיוון שבעוגה יש בעצם 3 שכבות, היא נוטה להתפרק, כי הרי היא טבעונית, אין בה ביצה, אז אין בה משהו שמדביק את הכל, אז לפרוס בעדינות, בעדינות להרים מלמטה, ולהגיש בצלחת קטנה לצד קוסטי, פרוסה אחת לאדם, פרוסונת אחת לאדם, אוכלים את זה בידיים, לא מזלג, לא סכום, אוכלים את זה בידיים, אנחנו במזרח התיכון נהנים ואומרים, אתם יודעים מה? טבעונות ומרירות זה דליקטס. כל המתכון הזה נמצא באתר שלי, foodspy.co.il, כולל חומרים, כולל אמצעי הכנה.
אפשר להתחיל את הפודקאסט? או שאת רוצה לתקן גם את זה?
יאללה, ליאון, תזרום.
באמת? אוקיי, אז בוא תראה איך אני קונה את זה מול הפרצוף שלי, מעבירה את הכרטיס אשראי עם חיוך זדוני.
אבל רגע, יש פה מדרון חלקלק, הוא יתחיל רק לדבר ולא לעשות כלום בבית, זה בעייתי מאוד.
יש! מקבלים ניקוד על זה?
כשאתה רעב, אם בא לך שנכין, תגיד, בא לי שתכיני לי אוכל, ולא, את יודעת שלא אכלתי כל היום, זה גם יהיה נחמד.
סקס גם מבחינתי.
לא, לא, לא סקס פה, חכה עם הסקס.
זה אומר שאנחנו לא כזה זוג גרוע.
שלום לכם, אתם על יחסנו לאן, הפודקאסט החדש בנושא יחסים של פאולה וליאון רוזנברג. אלן פאולה.
היי ליאון.
אז ככה, אנחנו רוצים לברר איך הופכים את הזוגיות לקשר שיש בו גם חברות וגם תשוקה, גם אחרי הרבה שנים, ביחד.
נכון.
למשל, וגם מה הסודות של זוגות מאושרים, אם יש כאלה. חוץ מזה, אנחנו עומדים לחשוף את עצמנו, כי בעצם אחד הדברים שהכי פחות קורים בעולם שלנו, שזוגות מדברים בכנות על מה שקורה אצלם בבית.
הצטרפו אלינו אם יש לכם אומץ.
את באה איתי או נוסעת בבית אוטו?
לא, לא, אני נוסעת לבד, אני צריכה זמן איכות עם עצמי.
ולסיום הפודקאסט של היום, אני רוצה לדבר איתכם על מוצר יחסית חדש שיש בשוק, וכרגיל, לתהות האם כדאי לקנות אותו או לא כדאי לקנות אותו. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על ג'ין ישראלי. תראו, ג'ין הוא בעצם משקה הולנדי. ואחר כך הבריטים ימצאו אותו בחום, התמכרו לו לחלוטין, אתם יודעים, בתקופת המהפכה התעשייתית, הבריטים היו כל כך מכורים לג'ין, שבתי חרושת נהגו לשלם משכורת בג'ין. במקום בכסף, בג'ין. ואנשים היו שיקורים, חבל לכם על הזמן, מכורים לטיפה המרה, או החריפה, או המתוקה, במקרה של ג'ין, ולקח לבריטים הרבה זמן להיגמל מההתמכרות הזאת, מה שלא קרה באופן מוחלט. הם עדיין מאוד אוהבים את הג'ין שלהם, ואני לא מאשים אותם. אישית, הג'ין החביב עליי הוא טנקרי, זה עם הבקבוק הירוק, לא טנקרי 10, לא הטנקרי החגיגי, אלא טנקרי הרגיל, שהוא קצת פחות מתוק. אבל לאחרונה החלו לצוץ בארץ ג'ינים מתוצרת ישראלית. עכשיו, אני לא מדבר על הג'ין הגנרי, הזוועתי, שנמכר בסופרמרקטים, ג'ין ישראלי, שסבתא שלי עוד לפני שנים רבות הייתה אומרת לי, אם זה לא ענקי אפילו השייש. אני מדבר על ג'ינים יוקרתיים, שמבשלות שיחר ישראליות החלו להוציא. טעמתי את כולם, כי אני מת על ג'ין, למרות שאני תימני ולא בריטי. אני חייב לומר שלמרבה הצער, אנחנו עדיין לא שם. יש הג'ין של יובל ג'וב הרגיל, אתם יודעים, כולם מכירים אותו דרך הגרפה המפורסמת שהוא מכין, ועכשיו הוא עושה גם ג'ין. זה משקה חריף מעניין מאוד, אין לו שום טעם של ג'ין. הוא הסביר שהוא ניסה לעשות אותו גלילי מאוד, ולכן הוא טיבל אותו בהסבי טיבול גליליים, יצא משהו לא עם טעם של ג'ין. חייבים להודות. אם אתם רוצים להכין לעצמכם דרי מרטיני או ג'ין טוניק, או אפילו נגרוני עם ג'ין כזה, יצא לכם משהו שהוא בטעם שאתם לא מכירים, ואני לא בטוח שאתם רוצים להכיר. יש גם ג'ינים ישראלים שמגיעים מהגולן. שוב, אני חושב שזה עדיין לא בדיוק המוצר שאנחנו מחפשים. אז כשאתם נתקלים בבקבוקים של ג'ין ישראלי, בין אם זה בחנויות ישראליות ובין אם זה בדיוטי פרי, ואתם אומרים, וואי, אני אביא את זה לחברים בחול, אני אביא את זה הביתה וזה, תחשבו פעמיים. זה משקה אלכוהולי נחמד, אבל ג'ין זה לא. עד כאן להפעם, זה היה אוכל ישראל. תודה רבה לדור קומט, עורך ומפיק, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. אני מזכיר, כל הפרטים נמצאים בבלוג שלי www.foodspy.co.il. אני גיל חובב, להתראות בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.